רב פירקנשטיין, זכר צדיק לברכה. בבסיסו של יום העיון עומד מאמרו הפרוגרמטי של מורנו, זאת תורת ההסבר, מאמר בן 35 שנים, שלכו לא נעשה בתוקפו וגבורתו כאב כנתה בשנת היובל של ישיבת הר עציון. רבותינו הגדולים, ראשי הישיבה, הרב אביטל והרב פירקנשטיין, היו למעלה בשנות דור מראשי נושא הדגל של ישיבות ההסבר בחזון ובמעש. לא היה להם ספק בצדק, בהכרח ובזכות העצומה שבהסדר. כך מסיים הרב ליכטנשטיין את מאמרו המדובר. ועומדו בדמעות על פסגת הר הזיתים, כשהמראה העגום של כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו מסתרע לנגע עיניו, מה היה הרמב"ן נותן כדי לעמוד בראש ישיבת הסדר? עם זאת, לצד ההישגים, רבותינו היו מודעים לקשיים ולאתגרים העומדים לפתחת של ישיבות ההסדר. כך התבטא הרב עמיטל לפני 18 שנה. כאשר אנו באים להעריך, במבט לאחור, את מפעל ישיבות ההסדר, הרי שעלינו לקבוע שהמטרה הראשונית הושגה. עם זאת, עדיין לא הגיע הזמן לברך על המוגמר ביחס למטרתו המקורית של מפעל הישיבות. לכך, הרב פירקנשטיין במאמרו, אנו אנשי ישיבות ההסדר מתפללים עבור התבונה והאומץ להתמודד עם אתגרי השעה. מודעים הם למחיר שאנו משלמים ואין לערך תרומתו, אנו ניגשים לעבודותינו באחריות ובענווה, ונעים על ידי דבקות בתורה ומסירות לכנסת ישראל. ביום העיון הזה נדון בחזון, ביעדים ובאתגרים של השילוב שבין הישיבה לצבא, כפי שהם נראים היום. הרצאת הפתיחה תציג את עיקריה של תורת ההסדר, כפי שהגה אותה רבנו במאמרו, לאחר מכן התייחסו המושבים השונים לישיבה, האחר לצבא, והשלישי לשילוב שביניהם. תודה גדולה לכל העוסקים במערכת הארגון מטעם הישיבה, ובראשם נועם שליט. ישלח השם ברכה והצלחה בכל מעשה ילכם. אני מתכבד להזמין את הרבנים דוקטור טובה ליכטנשטיין, ראש הוועדה המארגנת של יום העיון, לשאת דברי פתיחה וברכה. בבקשה.
מגני הכנס ופרקים מספיח בסעיף הכפואן דוק הדה ליפשיף רבב עזרבי אשר תרמו מזמניון ומומחיתם לדידות להיד מוציאות וכמובן גם לנאום שליט וכל המציאות שיש לו לכל הפרויקט של משנת הרב יש לכוח אחר מעלי היה ראש ישיבת הסגר והמין שחובתי לשאוף לשילוב של לימוד תורה עם שירות צבאי. הוא סבר שעל כל תמיד לעזוב את בית המדרש עזיבה פיזית אבל לא מוכנית, כדי לתרום להגנת המדינה. מאמרו זו תורת ההסדר שכתב בשנת תשמ"ו, אקטואלי עד היום. המאמר הזה סרטט בסיס השקפתי לשילוב של שירות צבאי ולימודים תורניים ישיבתיים במתכונתם הקלאסית. המילה הסדר מביאה את הדיעבד שבדבר. לכאורה, אין השילוב מצב אידיאלי, אלא מעין פשרה בין מערכות שונות המגיעות להסכם המאפשר להן להתקיים יחד. ואולם, המאמר של בעלי שינה משהו בהבנותינו את ההסדר המדובר. הסדר לדבריו, אני מצטטת, אינו פרי פשרה בין ראשי ישיבה למשרד הביטחון. הוא מהווה פשרה עם המציאות, סוף ציטוט. בהמשך המאמר, הוא פורס לפני הקוראים סגנונו השקול, טענות נגד ההסדר ושיקולים הלכתיים ומחשבתיים ליד ישיבות הסדר. פשרה עם המציאות לפי הרב אהרן היא כדבריו, אני מצטטת, הגישה והמאמץ להשלים בין חיובים ותפיות סותרים על ידי השכנת איזון מסוים. סוף ציטוט. הצורך למצוא איזון בין דרישות מנוגדות ואף בין ערכים סותרים אינו מוגבל לתלמידי ישיבות ההסדר ורבניהם, אלא לדעתי חלק אינטגרלי מהתמודדות של מאמינים ובני מאמינים ובנות מאמינים לאורך כל חייהם, לא רק בתחום הביטחון וההגנה על הארץ. הצורך נובע מחובתם לתלמוד תורה מחד גיסא, ומאידך גיסא מחובתם ליישוב העולם. עניין האיזון בין חובות שונות, החל מהצורך לפרנס וכלה בצורך להגן על ארץ ישראל ועל העם היושב בציון, הפסיק אותו לא מעט. בשני מאמרים שטרם תורגמו לעברית, הוא דן בהרחבה בעניין המחויביות הסותרות שבן תורה ובת תורה מתמודדים עמם. במאמר הראשון, תלמוד ומעשה בפרקי אבות, הוא עוסק בשאלת הקשר בין תלמוד ומעשה, וכותב, זה תרגום שלי, אז, אבל אני מצטט, איני מצליח לתפוס איך החיים מוסריים בשלמותם יכולים להיות מוגבלים רק לתחום של תלמוד תורה נורמטיבי. אין ספק שעלינו האוחזים במסורת חז"ל מאיים הפסד מרובה אם נפחית מן הדרישה הרועצת עלינו ועל מצפוננו לחיי לימוד ומעשה משולבים יחד. המסר הבסיסי במסכת אבות הוא שילוב ערכים. חיינו יהיה טובים ועשירים יותר אם נהנה בקריאה זו. בעבור הרב אמן חובה היא לשלב חיי לימוד עם חיי מעשה. במאמר אחר, שקוראים לזה באנגלית The Double Business Band, Reflections on the Divided Life of עובדי השם, שרק הוא היה מסוגל לתרגם את זה בעברית קלאסית, אני תרגמתי את זה מחויבים לשתי חובות, הרהורים על החיים החצויים של עובדי השם. זה ציטוט אגב The Double Business Band מהרמלין. הוא נדרש לעניין ומחיב את הדיבור על מהות הצפייה לחיים מעבר ללימוד ועוסק בקושי של עובד השם המרגיש חובה מוסרית לעסוק ביישובו של עולם ולא רק בתלמוד תורה בשמה. הניתוח שלו מעמיד כמה אפשריות התמודדות עם קושי זה, החל מדברי חז"ל וכלה בדברי הרב אברהם אליה קפלן והרב יצחק ליבנה. בסיומו של המאמר הוא כותב מילים אישיות מאוד, שלדעתי מסכמות את ההתמודדות הפרטית שלו עם הדילמה שתיאר. אני מצטטת: בסופו של דבר, התשובה שלנו לדילמת המחויבות לשתי חובות היא שילוב של מרכיבים פרגמטיים, מוסריים ודתיים. ואני מדלגת. בתחום הדתי, הוא ממשיך, עלינו לשאוף לקבלה, המילה באנגלית acceptance. קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות הכתובות בתורה, וקבלת גורלנו שקבע בורא עולם כמצפן של חיינו המפוצלים והמאוחדים בעת. עובדי השם המחפשים קיום כוללני משמעותי, השלישייה הזאת שהיא קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות וקבלת גורלנו והשלמה עמו, היא הדרך היחידה להשגת קיום כוללני ומשמעותי. איני יכול להסכים עם רב נחמן. ייתכן שעלינו לתפוס את כל העולם כולו כגשר צר מאוד, ואף לחבוט אותו כזה, אבל הספר שלו, שאולי יש בה הפגנת אומץ מתונה, שהעיקר לא לפחד, נראה לי שהכתיר את המטרה. העיקר בעיניי הוא הקבלה, acceptance. בקטע זה שדורה נעימת עצב בצער של עובד השם, המרגיש חצוי ומתוסכל משום שלא מימש לא המטרות שהציב לעצמו. אבל הוא מקבל את הדין. למרות הנעימה הטראגית בדבריו, יש בהם גם התחושת השלמה עם מורכבות המצב. מתוך תפיסה זו של חיפוש אחרי האיזון הנכון בין חיובים שונים ולפעמים סותרים, והבנת מורכבות המשימה, תלכו בעלי והרב עמיתל בעורות של בני תורה לספר ולספתא. אני מאחלת לכולנו שהדיונים היום ישירו אותנו ויעניקו לנו הבנות חדשות בשילוב של תורה ומעשה בחיים. תודה.
אנחנו מאוד מאוד נרגשים לקהל הגדול שהגיע. אני מבקש מהתלמידים שנמצאים בשבע, שמונה שורות הראשונות, אם אפשר בבקשה, אנחנו מעבירים את האירוע הזה ואת כל הכנס במלואו בשידור חי באזור המבואה. מאחר וכמות האורחים, ברוך השם שהגיע, היא גדולה, אז אם אפשר בחלק הראשון, התלמידים שיושבים, אנחנו מאוד שמחים שבאתם לפה, אבל אנחנו רוצים לכבד את האורחים שהגיעו מבחוץ לשבת כאן. אם תוכלו בשורות הראשונות לפנות את המקום לאורחים מבחוץ, והתלמידים, תודה רבה.
זה הולך.
תזכור את אותו מאמר מכונן, שמכונן בכלל, ובאמת בעיון הזה, זאת תורת ההסדר. בבקשה.
ברשות אמי מורתי, בני משפחתי, של ישיבות ההסדר, קהל נכבד. אני ויש הלכה שברכה סבורה לחברתה אינה פותחת בברוך, וחוויתי את זה על בשרי כאן. אני הדובר הראשון באירוע, סך הכל קדמו לי המנחה ודברי פתיחה של אמא, וכבר הספיקו להגיד את הברוך שבו תכננתי לפתוח את ההרצאה שלי. אז מבחינת ברכה סבורה לחברתה של דברי רב יצחק, חשבתי לפתוח את ההרצאה במילות הסיום של ההרצאה של אבא זיכרונו, של המאמר של אבא זיכרונו לברכה, ויצחק כבר הקריא אותם. סימן שבחרנו טוב, נכון? שבאמת ניכר מתוך הדברים, וכל מי שקרא את המאמר עמד על כך, שאבא זיכרונו לברכה היה מאוד גאה לא במובן של אלא פראוד, אבל מאוד מאוד נרגש, כאילו מאוד ראה את זה כדבר גדול, שהוא שוכל לעמוד בראש ישיבת הסדר, שבה התלמידים קשובים לצרכי העם ושיוצאים להגנת המולדת. הוא גם ראה בזה בעצם הגשמה של כיסופי הדורות, בעצם מה שדורות חלמו, הרמב"ן ואחרים, שהוא זכה להגשים את החלום הזה, ועל כך הייתה באמת שמחתו. אבל אני לא אעמוד כל כך במשימה שהתבו לי, משום שאבא ידע להסביר את עצמו, ופשוט ניתן לקרוא את המאמר, ואין צורך שאני אחזור כאן את מה שכתוב בצורה כל כך בהירה ויסודית, ולכן אני אעשה משהו קצת אחר. כמו שבליל הסדר אנחנו לא קוראים את הפרשיות של תיאור יציאת מצרים בשמות פרק א' עד י"ב י"ג, אפשר להחליט עד איפה היה כדאי לקרוא, אלא דורשים ממבט רטרוספקטיבי דרך מספרים מאוחרים יותר שמספרים מאחור על יציאת מצרים. גם אני אעשה מדרש למאמר, ומה שאני אנסה לעשות זה לא לחזור על הטיעונים שיש בו, אבל לנסות למקם אותם בזמן ומקום שבו הם נאמרו בראשית מפעל ישיבות ההסדר, ולנסות תוך השוואה לאחרים לנסות לעמוד על מה אבא חידש בתחום הזה, מה בעצם הרעיון, לנסות לחדד גם את המחלוקת בתוך בתי המדרש של הציונות הדתית. כשכל מי שקורא את המאמר מיד מרגיש שיש פה מימה פולמוסית. המאמר הזה מתווכח עם גישות אחרות. אבא עצמו ציין לדברים בהקדמה לספר מוסר אביו, בו המאמר נתפס מחדש, אז אבא כותב, באשר לחלק מן הקטעים, אני מצטט, ניכר הזמן שעבר מאז כתיבתם. אין ספק שאם הייתי כותב אותם היום, הם היו שונים מבחינת התוכן, הצורה או שניהם כאחד. לדוגמה, העיסוק שלי בישיבות ההסדר התמקד בהתמודדות עם הטענה שבני תורה צריכים להיות מסורים כל כולם ללימוד תורה, ועליהם לוותר לחלוטין על שירות צבאי. באווירה הקיימת היום, יש צורך באיזון ובמתן מענה לאלו המצמצמים או אף מזלזלים בחשיבותו של לימוד תורה אינטנסיבי ותומכים בשירות צבאי מלא. ואכן מי שקורא את המאמר הוא חש שהוא בעיקר מתפלמס עם אותם חוגים תורניים שחושבים שהבני ישיבות אינם צריכים לשרת בצבא. אם יורשה לי לחדד יותר, למד לי שבעיקר הוא מתווכח עם המסלול שהוא מציין לו במפורש במאמר, והוא המסלול שנקרא הסדר מרכז, שלדבריו במאמר הנקודה המרכזית שמבדילה בין המסלולים, ואם מדובר רק בהכשרה של בני הישיבות לצאת ללחימה, ואם אנחנו רואים גם את הנסיעה בנטל של הביטחון השוטף כחלק מחובתם של בני התורה. מה שאני רוצה לעמוד כאן זה על פרדוקס מסוים, שהכל מתוך כבוד לעמדות האחרות, אבל תמיד לימד אותנו שתמיד לדון בדעות אחרות מתוך כבוד, אבל זה לא מונע מלומר את הדעה שלנו, וודאי ההשוואה לדעות האחרות דווקא מסוגלת לחדד את ההבנה של העמדה שאבא נקט בה. לעמוד באמת על איזשהו פרדוקס מסוים שעולה מתוך המאמר הזה. דווקא בישיבת מרכז הרב, כנושא דגל של תורת הרב קוק, כמי שהציונות שלה היא ציונות של גאולה, כמי שהציונות שלה רואה במדינת ישראל הגשמה של חזון הנביאים, אם אפשר להתבטא ככה, דווקא היא לתלמידי הישיבה קראו לשרת פחות בצבא, ואילו אבא זיכרונו לברכה שהציונות שלו ינקה משורשים אחרים, שונים לחלוטין, אפשר גם לחוש את זה רק במאמר הזה עצמו, כמעט אין שם מילה אחת על מדינת ישראל כאיזה חזון גדול, דווקא הוא קרא לתלמידי הישיבה לשרת יותר בצבא. ודומני שבאמת יש פה איזשהו הבדל מאוד עמוק בתפיסות העולם על קודש ועל חול ועל מדינת ישראל, מנסות לעמוד על תורף דעתו של אבא. אז נפתח אולי באותם שנים ראשונות שבהם אבא הגיע ארצה והצטרף לשורות ישיבות ההסדר, שבאותם שנים היו מעט ישיבות הסדר, לא הרבה. אני זוכר כשאני סיימתי ישיבה תיכונית לא היו הרבה אופציות, לא היה סחורת כמו שיש היום, וגם רבים מראשי הישיבות צמחו בעולם החרדי או הביאו רמים שצמחו בעולם הישיבות החרדי לישיבות ההסדר. די היה לשמוע את ההספד של הרב סבתו שליטה בהלוויה של מורו ורבו רב אדרי זכר צדיק לברכה לפני כשבוע. אם אני זוכר נכון את הציטוט, הרב סבתו פה נכון? אני זוכר נכון את הציטוט, הרב אדרי שאל איך מביאים תורה לנערים של בני עקיבא, מילה במילה, נכון? וההלכה היא לזרוח ניקים. פה כמה נערים של בני עקיבא שלא היו גם שקועים בתורה כל כך קודם לכן, ישיבה שהיא סוג של מסלול של פשרה כזאת, קצת לומדים, קצת בעצם תורה, וזה החזון המזרוח ניקי הממוצע המצוי. במסגרת כזאת הייתה תפיסה, והיו ראשי ישיבות מסוימים שזו גם הייתה עמדתם, שראו את העזר כמעין בדיעבד. אני רוצה להסביר למה הכוונה בדיעבד. אם יש בחור שחשקן נפשו בתורה ורוצה לגדול בתורה, אז ההמלצה לאותו בחור הולך לישיבה קדושה, והישיבה הקדושה שם תגדל בתורה, אבל העזר הוא טוב לקיים אותו בשביל האלה שלא רוצים לגדול בתורה. אבל על רקע זה בא אבא, בעצם האמירה שהוא ייצר אותה היא אמירה שונה לחלוטין, והיא שמסלול ההסדר לא רק שהוא מסלול שהוא לכתחילה, אלא שהוא המסלול המועדף עבור בני תורה. בשעה שבן תורה שואל את עצמו מה הדרך שעליי לבחור בה, אז לבני התורה החזקים אנחנו נמליץ ללכת לישיבת הסדר. אני סיפר לי הרב רם הכהן שכשהוא סיים את ישיבת יתיב מיר והתלבט מה לעשות, אז הולך לדבר עם אבא זיכרונו לברכה, ושאל אותו מה דעתו על ישיבה קדושה מול ישיבת הסדר, וכפי שהוא מסר לי, אבא הפתיר, שמי שחלש ולא יכול לעמוד באתגר הזה, שגם נגדול בתורה וגם לשרת בצבא, אז שילך לישיבה שלא משרתים בצבא. אבל מי שחזק, מי שיכול לעמוד בנטל הזה, לקחת על עצמו את המשימה של לגדול בתורה, שהוא ילך לישיבת הסדר, שהוא המסלול הקשה יותר והמועדף יותר. ואכן, מי שלמד בישיבה, לפחות בשנים שאני למדתי, יודע שאבא זכרונו לברכה חשב שהישיבה היא וולוז'ין. מבחינת הציפיות שלו בחת ההתמדה, מבחינת הציפיות שלו מהרמה הלימודית, מבחינת הציפיות שלו מהשאיפות התורניות של התלמידים בישיבה, מה שהוא ראה לנגד עיניו זה ישיבה שבה לא פוסקת כל התורה לרגע. וגם שאומרים לתלמידים שיש תקופות ותקופות לא קצרות שהם יוצאים מבית המדרש, אין בזה בכדי לפגוע באותו חזון שכאן נושאים את דגל התורה ברמה, באותה רמה, באותה איכות כמו בישיבות אחרות. הדבר הזה מושרש בתיאור המרכזי, בתיאון המרכזי שמופיע במאמר זו תורת ההסדר, שגם היה שותף לה באופן מלא רב עמיטל זיכרונו לברכה. אם כי רב עמיטל את משנתו הזאת ניסח באמצעות סיפור חסידי, ואילו אבא ניסח אותו באמצעות מאמר ארוך עם נימוקים וטיעונים שקולים מכל הצדדים, אבל הדברים ביסודו של דבר הם אחד, מכאן גם השותפות שלהם. וזה כולם מכירים את סיפורו של רב עמיטל על התינוק הבוכה עם בעל התניא והצמח צדק. מה שרב עמיטל ניסה לומר לנו תמיד זה שמי שלומד תורה ולא שומע את בכיו של התינוק, התורה שלו תורה שחסר בו משהו, ומי שקורא את מאמרו של אבא רואה שלשיטתו מי שלומד תורה ואין לו אחריות לאומית, ומי שלומד תורה ולא משלב אותה עם גמילות חסדים, מי שלומד תורה ומסתגר בין ארבעה כותלי בית המדרש, כפי שאמא ציינה בדברי הפתיחה שלה, הרי שתורתו חסר בה משהו. זו חובה מוסרית שמוטלת על כל אדם ועל כל בן תורה לקחת על שכמו את התרומה לחברה, את הדאגה לחברה. ואם מדינת ישראל, הסכנה הביטחונית והקיומית, אנחנו מדברים פה על שנות ה-80, היא הסכנה שעומדת בראש האתגרים הלאומיים, אז שם בני התורה צריכים להיות. והאמיתו של דבר, ואני חוזר לדברי הפתיחה שלי, הצבא אינה הדרך היחידה להגשים את החזון של תורה וגמילות חסדים. ומי שקורא את החזון הזה כמעט לא מוצא בה מימד לאומי או איזו הדרה של שירות צבאי, נהדר לחלוטין בתוך הרעיון הזה. אפשר גם להתנדב בעוד דרכים, יש עוד דרכים לתרום. עיקרו של דבר זה תורה שמחוברת מתוך אחריות למה שקורה בחוץ, אבל לא תורה תורנית. וכמה הדברים האלה רחוקים מהמיליטריזם או מהרצת הצבאיות שכל כך אופיינית כיום, רחוקים עוד רחבים בציבור הדתי-לאומי. אני אספר לכם חוויית ילדות מאבא זיכרונו לברכה, בפורים יהיו אקדחי קפצונים. זוכרים דבר כזה? היה אקדח שהיה לו פס כזה, שהיה לו טיקות, שהיה לו נקודות של בעצם אבק שריפה, והיו בפורים עושים עם זה המן וכו'. לנו כילדים היה אסור להחזיק אקדח, כי אבא סלד ממיליטריזם, אסור שילד משחק שלו יהיה נשק. נשק זה צורך, זה כורח שצריך לאכול. את גם זוכרת את זה, אסתי?
בשעה כבר היה
מותר. אני עוד זוכר בניו יורק שהיה אסור, כאילו, ניו יורק זה השנים של מלחמת וייטנאם, אני עוד זוכר ששם היה אסור, גם כשעלינו ארצה בחורף היה אסור. נשק זה לא צעצוע? הייתה לו איזה מימד פציפיסטי, סלידה מכוחנות. כמה זה רחוק מהערצת הצבאיות בציבור הדתי-לאומי. אני אספר סיפור שאותי הפתיע כשהוא הראה. לפני הרבה שנים ראיתי בספרייה שלו חוברת של מזמור י"ט של הרב צבי יהודה. זו השיחה שלו ביום העצמאות תשכ"ז, בה הוא שאג: ואת ארצי חילקו, איפה חברון שלנו? אנחנו שוכחים את זה. איפה שכם שלנו? אנחנו שוכחים את זה. איפה יריחו שלנו? אנחנו שוכחים את זה. ושאלתי את אבא למה הוא שמר את החוברת, האם משום הידי הנבואה שבדבריו של הרב צבי יהודה משום על שחרור ירושלים הקרוב. והוא ענה לי שלא כך הדבר,
אלא להפך. הוא שמר על השיחה הזאת לא כי היא הכשימה אותו, אלא משום שהוא הזדעזע ממנה. מחלק אחר בה, בהמשך המאמר, תבדקו אותי אחרי זה, בר צבי יהודה הצדיק את קיום מצד צהל ביום העצמאות, ואני מצטט פה מילה במילה מתוך דבריו של רב צבי יהודה, משום שכלי הנשק למיניהם מתוצרתנו, מתוצרתם של גויים, כל מה ששייך ליום הזה של קימום מלכות ישראל, הכל הוא קדוש. סוף ציטוט של הרב צבי יהודה. אבא ראה בזה, אני אומר במחילת הכבוד, הרב צבי יהודה, תפיסות שיש בהם אפילו ריח קצת פשיסטי, צריך מאוד להיזהר מתפיסות כאלו, מאוד להסתייג מתפיסות כאלה, ואכן כל מי שקורא במאמר רואה שהשירות הצבאי בעיניו, זה לא איזו זכות גדולה ללבוש מדי בגדי כהונה, קדם אתם ראיתם תמונות של תלמידי חכמים מחוגי מרכז הרב, שביום חתונתם באו לחתונה עם המדים, ביניהם תלמידי חכמים גדולים, כמה הבעיה רחוק מהדבר הזה, ואני אצטט פה ממכתב שהוא שלח לי בשנת תשל"ט, כשאחי הרב משה, כיום ראש הישיבה כאן, התגייס לצה"ל, ואני, זה היה בקיץ של תשל"ט, ואני באותה עת הייתי בבוסטון בביקור אצל סבי, מורינו ורבינו, הגרית זכר צדיק לברכה, והיינו מתכתבים מדי שבוע במכתבים, ואבא תיאר לי את רגשותיו במכתב, ואני מצטט, לפני כמה דקות הבאתי את משה ללשכת הגיוס בירושלים, קשה הייתה אליי הפרידה. לא רק מבחינה אישית, אלא אף מתוך הרגשה וידיעה שגיוסו יפגע לעת עתה בהתפתחותו בלימוד. אני זוכר כשאני התגייסתי, 3-4 שנים אחר כך, בדרך לבקום את השמחה באוטובוס. איזה כיף, אנחנו הולכים לאיזה מחנה, אנחנו מתגייסים. ותראו איך אבא ראה את זה. אני חוזר לצטט מדבריו. מתוך הרגשה וידיעה שגיוסו יפגע לעת עתה בהתפתחותו בלימוד, מתגייסים לצבא מתוך צער על עזיבת בית המדרש. ואני חוזר לצטט את דבריו, אך זה קורבן המתחייב ממצב עם ישראל ומדינת ישראל, מצב שבתנאינו ניתן לראות את השירות הצבאי כחיוב, כזכות וכאחריות. דיבר ככה גם במכתבים, לא רק בשיחות. כולם כאחת. נקווה שבעזרת השם יעבור על הכל בשלום ונזכה לראותו שוב בין כותלינו וכותלי בית המדרש בשלווה ונחת. בית המדרש הוא המקום, אבל מי שרוצה להיות חבר מלא בבית המדרש חייב לדעת את הסוד הזה של היציאה, אבל יציאה מתוך צער ולא מתוך ההדרת הצבאיות. על רקע זה אני חושב שנוכל להבין היטב את ההבדל העמוק בתפיסה, באמת בפרדוקס הזה, שדווקא חוגי מרכז הרב, שהכל קדוש, דווקא הם לתלמידי הישיבה קראו לשרת פחות, ואילו אבא שלא הדיר את הצבא דווקא קרא לשרת יותר. נאמרתי שעומק המחלוקת היא בנקודה שעלתה כאן. וצריך קודם כל, נאמר משהו על חוגי מרכז הרב, שבו אני קצת סותם ממה שכתוב במאמר, נאמרתי שמרכז הרב זה לא ישיבה, לדבר את זה. זו תנועה רעיונית שמקיפה חוגים רבים, ומרכז הרב זה לא רק בית מדרש, אלא יש לה זרועות רבות שבהם מגשימים את החזון, שכפי שהם תופסים את חזונו של הרב קוק, וגם אלי ובנותיה הם חלק מהסיפור של מרכז הרב. אם אנחנו רוצים להבין את אותו חוג, לא די להסתכל מה קורה בבית המדרש, צריך להסתכל מה קורה בסיפור הזה בכללו. וכאן באמת יש ביטוי לאותה תפיסת עולם שהמדינה קדושה, בצד זה שמודדים בחורי ישיבה להישאר בבית המדרש, מודדים אחרים לשרת שירות מלא ושירות משמעותי, לצאת לשירות קבע ולראות ייעוד בשירות צבאי. יש משימות לאומיות, יש כאלה שתפקידם להתרכז בלימוד, ויש כאלה שתפקידם להתרכז בתרומה צבאית. גם אבא ראה בלימוד תורה ובשירות צבאי משימות לאומיות, אבל הוא לא ראה יעד לעודד אוכלוסייה ללכת לצבא כיעד בפני עצמו, אלא הוא פנה לבני התורה, ולבני התורה הוא קרא שחלק מהתורה שלהם מחייבת שירות שהוא בעיניו תורה וגמילות חסדים, שירות שיש בה מן המוסר. ומכאן באופן פרדוקסלי הקריאה שבני התורה צריכים לשרת יותר, שכן כפי שהוא פורס את הטיעונים שלו במאמר, נטילה בעוד הבטש, זה חלק מאותה גמילות חסדים שהוא קרא לה. יש הד לדברים האלה שאני מציע כאן, בדברים שהרב סבתו שאתה מביא משיחה עם אבא בספר מרגשי פניך עמוד 149. אבא מספר לו שם אני זוכר ששנתיים שלוש אחרי שעלינו ארצה התחלנו לבקר את הרב יצחק קוטנר ז"ל. הוא שאל אותי אם אני מוצא את עצמי בישיבת הסדר ועוד שאלות, ואני חושב מה הרב קוטנר שאל או התכוון בשאלה. צריך להביא בית הגידול שלה, אבל לא היה ישיבת הסדר, זה משהו קצת אחר, ישיבת רב חיים בני, ישיבת רב יצחק יוחנן. איך אתה בכלל מסתדר עם ה... באמת זה ייצור מוזר שבו יוצאים מבית המדרש. אבל עוד יותר מעניין התשובה של אבא. במקום להתייחס לשאלה, תראו מה הוא ענה לו. אמרתי לו שאורות של הרב קוק, בסוגריים, נאמר כאן הרב קוטנר, בתקופה מסוימת היה מאוד קרוב לרב קוק, סגור סוגריים, נראה לי אופטימי מדי. ומה יש לאבא לענות ששאלות הולכת המרגיש בחוץ ישיבות ההסדר? לא הקושי של הפיצול בין הישיבה, בין בית המדרש ובין הצבא, אלא להיות בתוך ציבור דתי לאומי שיש לו חוסר הזדהות עם תפיסת העולם הכללית שלהם. ואכן הייתה לו תפיסת עולם אחרת, שיחד עם רב עמיטל הציגו כאן אלטרנטיבה, תפיסה דתית לאומית פחות משיחית, לא מקדשת את המדינה, אבל קוראת לנסיעה מלאה בעול האחריות. על רקע זה אנחנו נבין גם כמה הנהגות שהיו לו ביחס לצבא. אני חושב שהדברים היו יותר נכונים בתקופה שההסדר היה מפוצל. אני אומר משהו שאני רואה היום, כמי שעשה הסדר שהיה מפוצל. אני חושב שבאותה תקופה היה יותר ברור שאנחנו בני ישיבות שמגיחים לצבא. היינו בישיבה בשיעור א', יצאנו לתשעה חודשים, חזרנו לשנה, יצאנו לחצי שנה, חזרנו לשנתיים. בתקופות שלימדתי בישיבת עוצמיאל, שכבר השירות היה מצורף, עוד התחושה שלי הייתה גם ברוב התלמידים, שבאו ללמוד שנה וחצי, וזה הם עכשיו סיימו את פרק הישיבה, הלכו לצבא לשנה וארבעה חודשים, חמישה, לא יודע כמה, ואז הם כאילו מתקבלים מחדש לישיבה בשיעור ד'. המחיר הזה משנה את התודעה. כשהיה מפוצל, באמת התפיסה הייתה אנחנו בני ישיבות שמגיחים החוצה, שאנחנו הולכים מתוך בית המדרש כדי לחזור. רבא באמת לא עודד באופן מעשי גם להצטיין בצבא, משהו שמאוד לא אופייני לו. כל דבר שעשינו בבית, גם בתחום החול, היה צריך לשאוף להצטיין. זה היה כאילו מבית הגידול שלנו, מבית פריסק, שרצו להסביר לנו למה סבא, זיכרונו לברכה, נסע לאוניברסיטת ברלין. אז לפחות האגדה בבית היא, שאביו רב מוישה אמר, אני לא מבין כל כך באוניברסיטה, ומה צריך ללמוד את מה שאתה רוצה ללמוד, אם לומדים, לומדים באוניברסיטה הכי טובה באירופה, תיסע לברלין. מאוחר יותר שמעתי מפי סבא דווקא הסברים קצת אחרים. לפחות פעם כשאחותו ביקרה אצלו וקצת דיברה איתו על ההתחרדות במשפחה, ואתה הלכת לברלין, אז הוא אמר, האמת שרצו לגייס אותי לצבא הפולני, הייתי חייב לעזוב את ורשה. מה שהוא אמר. אז אולי המציאות יותר מורכבת. אבל אני כן יכול לומר שהמיתוס הזה, האגדה הזאת, שעושים את הכל הכי טוב, למשל דברי רס"ק, אני אזכיר על הרקע הזה, כשלמדנו את הסוגיה, אני צריך לברר, פרק זה בורר. אני לא רק יש לך כל נבחי הסוגיה, אבל רב שד דגון יש לו פירוש בסוגיה שם. תורה אומרת, על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. אבל אם על פי שניים מספיק, למה צריך שלושה? אז קו אחד, רק אותו אני אקח פה זה, שאם יש שני עדים, מסתפקים בהם, אבל אם אפשר לחקור שלושה עדים, צריך לחקור, לברר כמה שיותר, תמיד עד הסוף, תמיד להתאמץ, תמיד להתאם. דווקא בצבא, וגם זה כתוב מפורש במאמר, תדייקו, הוא אומר לתלמידים, תלכו לצבא, אבל תעצרו באיזשהו מקום. אני יכול לומר בדידי אבא עובדה. לי היו שאיפות תורניות פה בתקופת הישיבה. כשבסוף הצמ"פ שלי, הייתי טנקיסט, הציעו לי לצאת לקורס פיקודי, לקורס מת"קי, ואני צריך להוסיף חודש, אל תגידו להוסיף 100 חודש. חודש, הוא אמר, אל תצא, אל תחזור לבית המדרש. היציאה לקצונה, שאז הייתה הרבה פחות תובנית מהיום מבחינת כמה צריך להוסיף, היה מאוד במשורה, הוא לא מאוד עודד את זה. אני זוכר תלמיד שלמד בישיבה בזמני, שרצה לצאת לקצונה, ואבא לא נתן לו, לא אישר לו. ואני זוכר אז, לא היום, את אותו בחור מקונן לפניי, הוא אומר לי, אני לא מבין את הרב. הוא אומר, אני לא מתכנן ללמוד כל היום, כל החיים שלי תורה. אתה לא יכול להוסיף עוד כמה חודשים בצבא?
והאמת, שאני גם לא כל כך מבין, אני אומר בכנות, אני גם חושב לעצמי, אני אומר את מאמר מוסגר, שאני לא בטוח שאבא לגמרי הביא את ההוויה הצבאית. בגלל שהוא לא באמת שירת ביחידה קרבית, והוא התגייס לרבנות הצבאית בגיל 41. היום מהמבט שלי, לומר לבחור, לך לקרבי, ואל תשאף להצליח להיות בפיקוד, אני גם לא להבין שזה משפיע על כל המילואים שלנו. כל המילואים הייתי חפש, בגלל שלא יצאתי לקורס פיקודי. וגם, אני באמת שואל לגופם של דברים, אם אפשר לתרום יותר, זה באמת תרומה יותר משמעותית, למה לא לעודד? אבל השורש הדבר חוזר לנקודה שציינתי. הוא לא ראה את הצבא כיעד בפני עצמו, אלא הוא ראה את הישיבה כיעד המרכזי, הוא פונה לבני תורה. מי שנכנס משערי בית המדרש, בא כדי לגדול בתורה, והיציאה לצבא היא חלק מהגשמת הערכים של בית המדרש, הוא לא משהו שונה. הדברים האלה הם חוברים בעצם לדברים שאמא הזכירה, ואני אומר כמה דברים גם ביחס אליהם. זה משהו שהיה פשוט גם בחייו של אבא זיכרונו לברכה. אדם שכולו קודש, שמשקיע השקעה תוך כדי הצטיינות בלימוד של חוכמות כלליות, בלימוד של ספרות אנגלית. וכשמנסים להבין באמת איך אדם יכול לחשוב שהוא מלמד דיבולוג'ים שהוא שולח לתלמידים החוצה. ואני לנגד עיניי קורא על אבא את דברי הרמב״ם שקרא על עצמו, זה כאילו נכתב על אבא לעניות דעתי, באיגרת שכתב הרמב״ם להוביל אותן מילוניל, שם הרמב״ם אומר, אף על פי שבטרם ייווצר בבטן התורה ידעתני, ובטרם יצא מרחם לתלמודה הקדישתני, ולהפיץ בעיינותי החוצה נתנתני, וילד אהביי ואשת נעוריי, שבאהבתה שגיתי מבחוריי. ואף גם זאת, אומר הרמב״ם, נשים נוכריות נסו לצרות, מואביות, אמוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות, והקהל יודע כי לא נלקחו מתחילה אל יותן לה לרקחות ולטבחות ולעופות, להראות העמים והסתבים את יופיה כתובת מראה יד מאוד. מכל מקום נתמעתה עונתה, שהרי נחלק ליבי לחלקים הרבה בכל מיני חוכמה. אבא היה לו איזה סוד מיוחד, שהוא היה יכול להיות כולו תורה, וגם היה מקום לדברים אחרים. בשונה מאותו משפט של הרב צבי יהודה, שהכל קדוש, לאבא היה מקום בעולמו גם לחול. ביטור חול. אם אנחנו מנסים להבין איך יכול אדם להיות כולו קודש, ובאותה עת גם לעשות מקום לחול, אנחנו צריכים קצת להגיע לנקודת אופי שהייתה אצל אבא זיכרונו לברכה, שהוא מימש אותה בכל הווייתו. אני נוהג בימי הזיכרון לאבא זיכרונו לברכה, ויש שלושה ימי זיכרון, אפשר לומר, מתוך מנהג, להעביר שיעור לזכרו בקהילה שלי, בדרך היוצא. בישיבה יש כאן הזכרה ביום, ואני בלילה מעביר, ומה שאני נוהג זה לקחת מאמר שלו ולשוחח איתו. ובשנתיים האחרונות שוחחנו עם המאמר הגדול של אבא, עם ההלכה מכירה במוסר שאינו תלוי בהלכה. והשנה עסקנו הרבה בלפנים משורת הדין, שתופס שם חצי מהדיון במאמר. לדעת הרמב״ם, לפנים משורת הדין זו תכונת נפשו של יחסים. בדרך הרצויה לאדם הרגיל הולכת באמצע, מתרחק מהקצונות, ואילו החסיד נוטה מהאמצע, נוטה או עד עד הקצה, או טיפה ימינה, טיפה שמאלה. ומזה, אם אני לא עכשיו אעריך בדברים, נגזר שהחסיד מתנהג אחרת, יש לו אופי אחר. אני חושב על אבא, זיכרונו לברכה, וכך חקקנו על מצבתו את הביטוי הגאון החסיד, אבא היה חסיד, שנטע לקצוות, אבל, ופה הנקודה אולי הכי מעניינת, הוא גם היה אדם נורמלי. הוא היה אדם שהיה כולו קודש, היה לו זמן ומקום בחייו לערכים אחרים, הוא היה איש משפחה. הוא חי חיים אינטנסיביים, הוא לא חי חיים לא נורמליים. הבית היה יפה, הוא התמצא בענייני כספים, והיו חופשות משפחתיות. איך יכול להיות, לפי מודל הרמב"ם, אדם שהוא חסיד וגם נורמלי, אבל נורמלי הולך באמצע? זו התשובה מאוד פשוטה. אבא היה חסיד במובנו של הרמב״ם, שהוא הלך לשני הקצוות, החזיק בהם וחזר עם הקצוות תוך כדי שהוא מחזיק בהם, שהוא נמצא עם שניהם ביחד באמצע. החסיד של הרמב״ם הולך לקצה ונשאר שם. הוא קצת לא חי חיים רגילים. יש שנותים הבסוף, יש שפלי רוח מכל הנביא וכל זה. אבא היה חסיד במובן שהוא, וכמו שהרמב״ם כותב, הלך לקצרות. הוא היה לו, מדבר על המודל הזה של ישיבת הסדר, היה לו ערך שכולו קודש תורה לשמה, עוסקים רק בתורה, אבל באותה, הוא היה שם לגמרי. באותה עת היה לו גם ערך אחר, הערך האחר הזה שהוא אחז בו, היה אחריות לאומית, אחריות ציבורית, ועם שני ערכים הוא חי, הוא חי את שניהם באמצע. אבל היכולת הזאת לחיות את שניהם באמצע, כמו ללמוד בישיבת הסדר ולחשוב שאתה בוולוז'ין, ללמוד בישיבת הסדר ולהיות עם אחריות לאומית, ללמוד בהרווארד ולהיות באותו זמן בבית המדרש, להיות בבית המדרש להיות רגיש לערכים שבאת מאותו מקום, זו הייתה דמותו. על זה הוא בנה את, את ישיבת ההסדר. לכן זכינו לדמות של חסיד. אני רק לא יודע אם זו דרך לרבים, וזה אני משאיר למושבים הבאים. אם באמת מפעל ישיבות, מפעל ישיבות ההסדר הוא תלמידים בישיבות, אם באמת מראה השתקפות של טוטליות כזאת של תורה, עם טוטליות של ערכים של, של אחריות כלפי המדינה שיודעים להחזיק לה, זו שאלה שאני אשאיר לבאים. אנחנו רק נספק על זיכרונו של אבא הגאון החסיד, שכולו היה קודש תורה וכולו היה גם אחריות לאומית, הציג בפנינו מודל שאפשר לחיות ככה, וטבע מאיתנו תביעה מאוד מאוד גדולה שגם אנחנו נשאף להיות חסידים כמוהו. תודה רבה.